טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום התוכנית שלנו מוקדשת ליום העצמאות. נדבר על הערך התזונתי של בשרים על האש, האם הם בשרים מעובדים נקראים או לא. נדבר על האם חוסכים משהו אם מוותרים על פיתות בפיקניק יום העצמאות. גם נדבר על הנזק הבריאותי בצליית בשר על האש ואיך אפשר להקטין את הנזק הזה. גם נדבר על הערך התזונתי של סלטים קנויים. ולסיום יהיה לנו מתכון לסלט שאפשר להביא לפיקניק יום העצמאות. וכמובן יהיה לנו כאן על ברוקולי, על הירק המהמם המהמם שאפשר לאכול גם טרי ולהביא סלט טרי ליום העצמאות עם ברוקולי טרי. כל מי שרוצה לדבר ולעלות לשידור ולשאול שאלות, מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ, שימו לב, 054-70-103-70. הודעת וואטסאפ עם כל שאלה שתרצו ונעלה אתכם לשידור. גם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לקבוצת הרדיו שלי, לשלוח שם שאלות, לצפות בשידור, לשתף ולסמן לייק. המפיקה של השידור מירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, על הדיגיטל, אסף חרמוני ועל הפייסבוק איתי ניקסון. אוקיי, אז ביום שלישי, או שני בערב, יהיו כבר כאלה שחוגגים את יום העצמאות, והרבה הרבה הרבה חוגגים עם בשר על האש. אז בואו נדבר קצת, קודם כל, על הערך התזונתי של מה שאנחנו שמים על האש, ואחר כך נדבר על האש בהמשך התוכנית על האש עצמה. קודם כל, על הבשר עצמו. מה שחשוב לדעת שכל הבשרים, הבקר וגם העוף, נותנים לגוף שלנו חלבונים איכותיים, בערך באותה כמות, גם הבקר וגם העוף. החלבון הזה מאוד חשוב לבניית הגוף שלנו, לבניית מערכת החיסון, לא רק השרירים, לבניית השיער שלנו, לבניית ההורמונים, לבניית העצמות, לבניית כל הגוף. חשוב לדעת, אנחנו אוכלים בארוחה אחת של יום העצמאות בעל האש, כמות עצומה 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 של חלבון בבת אחת, אבל לפי המחקרים עדיף לפזר את צריכת החלבון למשך היום כולו. מה שאנחנו אוכלים ביום העצמאות בבת אחת כמות גדולה, סביר להניח שלא הכל יכול לשמש לבניית השרירים שלנו, או בכלל לבניית הגוף. הגוף יכול לנצל בערך, נגיד, 40-50 גרם חלבון בבת אחת. כל מה שאנחנו אוכלים מעבר לזה, זה קצת לא מיותר מבחינת החלבון. סתם רק שאני יודע מה זה 50 גרם, בסטייק אחד יש בערך 30-40 גרם, נניח, חלבון. בשיפוד אחד, אותו דבר, בערך 30-40 גרם חלבון. האם הבשר הזה שאנחנו שמים על האש הוא בשר מעובד? אז צריך לדעת שמה שמתכוונים בשר מעובד, שהוא מה שכאילו פחות בריא, זה בשרים שעוברים תהליך של עיבוד עם תוספים. לא החזה עוף או הסטייק שאנחנו קונים בקצבייה וזה רק הבשר או החזה עוף. נגיד המבורגר או נקניקיות או קבב שמוסיפים להם כל מיני שומנים שונים או מרבבים אותם עם כל מיני כימיקלים שהם כל מיני חומרים משמרים או כל מיני חומרי טעם וריח כמו מונוסודם גלוטמט לשיפור הטעם ועם מלח בכמות יותר גדולה. כל הדברים האלה זה בשר מעובד. בחלק גדול מהבשרים המעובדים האלה יש ניטריטים שהם חומרים משמרים שנחשבים למסרטנים. עדיף לא לצרוך אותם. עכשיו, כל הבשרים על האש יהיו לא בריאים, כי העשייה על האש בפני עצמה קצת מסוכנת בגלל החשיפה לטמפרטורות גבוהות מדי. אנחנו יכולים למנוע את זה, אבל לזה נדבר בהמשך התוכנית. אבל רק חשוב לדעת שהכי לא טובים זה המעובדים, נגיד הנקניקיות, שמכילות את כל החומרים המשומרים ואת השומנים התוספים האלה ואת המלחים. וגם בחלק מהקבאבים והמבורגרים הקנויים, הביתיים, פחות. אין עם זה בעיה בריאותית. גם יש לנו כאילו נזק קלורי, אמנם בשיפוד אחד רק ארבע יחידות 150 קלוריות, אבל קבאב קטן קטן 120 קלוריות, נקניקיה קטנה קטנה 120 קלוריות, היותר גדולות 200-300 קלוריות, סטייק אנטריקוט כמעט 800 קלוריות, כנף אחת 200 קלוריות, שימו לב. אז אם אוכלים שני שיפודים, שני כנפיים, שני קבב, סטייק קטן, פיטה, קצת חומוס, אופס, הגענו ל-2000 קלוריות. איך אפשר לחסוך מישהו בדיאטה? לבחור בסטייק אוף או סטייק סינטה במקום אנטריקוט, לוותר על הקבבים ולהחליף אותם בשיפודים, גם על הכנפיים עדיף לוותר, למדוד כף חומוס אחת בלבד, ואם אתם יכולים כמובן עדיף לשתות מים במשקאות דיאט ופחות את כל המשקאות המתוקים. אפילו הוא עדיף בירה שחורה לייט, היא יותר בריאה ויש בה פחות קלוריות מאשר מיצים אחרים. אוקיי, ואנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע, היום אני רוצה לדבר על ברוקולי. אני קודם רוצה קצת לספר לכם כמה יתרונות בריאותיים. הוא נחשב לאחד מהירקות הכי בריאים שיש. תמיד הוא זוכה במקום הראשון מבחינת הריכוז שיש בו של נוגדי חמצון. מה שמעניין לדעת זה שהוא מכיל פי 2 ויטמין C מתפוזים, פי 10 ויטמין C מאשר בתפוחים. וגם אין בו סוכר כמו שיש בפירות האלה שציינתי. יש בו המון המון סידן שדרוש לעצמות ולשרירים, המון אשלגן שדרוש לתפקוד הלב וללחץ דם, המון סיבים תזונתיים, המון נוגדי חמצון חשובים שנמצאו כיעילים נגד סרטן מכל מיני סוגים, נגיד סרטן ההרמונית, ונמצאו יעילים גם נגד קטרקט, וגם נוגדי חמצון נגד דלקות מפרקים. ועוד משהו שחשוב לציין על ברוקולי זה שיש בו טריפטופן. טריפטופן זה חומר המוצא לסרוטונין, זה החומר שתורם לנו למצב רוח טוב, ולהפחתת החשק לפחמימות, כלומר אכילת ברוקולי יכולה לעזור לנו למצב הרוח. עכשיו חימום יכול להרוס טיפה מויטמין C, אמנם ברוקולי אפשר להרתיח או להדות רק 2 דקות ואז ההרס הוא יותר קטן, אבל אפשר גם לאכול ברוקולי טרי. אז עוד על ברוקולי, איך אפשר לדעת שהוא הכי טרי בעולם והכי טעים בעולם ומה קורה איתו עכשיו? אני רוצה להעלות לשידור את שמעון זנזורי, חקלאי שמגדל גם ברוקולי בין השאר. שלום שמעון.
אהלן
אהלן. אהלן זנזורי, מה שלומך?
עדיין אכלתי ברוקולי ויש לי מצב רוח.
נכון, תראה, כמו שאני מכירה אותך, תמיד יש לך מצב רוח, אז אולי זה בגלל שאתה תמיד אוכל ברוקולי.
גם חסה וברוקולי, וזה שני מרכיבים חשובים.
אין ספק, כמה שיותר טוב.
ברוקולי זה דבר מאוד מזין, ובעיקר במערב אוהבים אותו מאוד.
נכון.
והוא בריא מאוד, ויש בו את כל מה שאמרת קודם.
תגיד, אני רוצה לשאול, לאחרונה יש לי רגשה שטיפה חסר ברוקולי, אני צודקת?
נכון, כי זה כבר לא העונה שלו.
מתי העונה?
העונה שלו יותר בחורף, בסתיו נכנס לחורף, אבל היום אנחנו כבר עובדים עם זנים שהם עובדים כל השנה.
זהו, רציתי להגיד לך, זה כל השנה אפשר להשיג.
אפשר להשיג, לא בכל מקום. הוא הרבה יותר יקר בקיץ, כי היבול שלו נמוך, בכל זאת הוא גידול חורף, הוא צריך תנאים קצת יותר נורמליים, אבל אנחנו למדנו להתמודד עם זה ולתת לו את התנאים הרצויים.
מה זה התנאים? הרבה מים?
מים, טיפולים נגד מזיקים בעיקר, שהם יונקים ממנו את כל הוויטמינים, אבל הכל בגדר המותר, וגם מצננים אותו עם ממטירים, אנחנו מצננים בימים חמים כמו היום.
כן.
פשוט מצננים את הברוקולי.
מים, שלו, מים אתה אומר, לא עם האווררים.
עם מים, לא, מעבירים ההפך, יפשו אותו.
אוקיי.
אבל מים מצננים אותו על מנת שיפתח את הפיוניות שלו ויצנן את עצמו.
אחר כך מה קורה שכותפים את זה? זה גמרנו, נכון? צריך לשתול חדש.
כן, הוא נותן ראש אחד ונגמר כמו כרובית.
אוקיי.
לפעמים יש לו צאצאים בחורף, אנחנו מנצלים אותם, יש כאלה קוראים לזה מיני ברוקולי, אבל
זה טעים המיני ברוקולי האלה?
נכון, כי הם קטנים וצעירים כאלה.
כן.
דרך אגב, הכי טוב, הכי טוב, לאכול ברוקולי חי.
כן, זהו, רציתי לשאול אותך על זה, כי רוב האנשים מרתיחים או מעדים, הרבה לא אוכלים אותו, לא ידעו בכלל שאפשר לאכול חי.
כן, אפשר לרקח אותו קצת, אבל אפשר לאכול אותו ככה חי, וזה הכי בריא.
נכון.
הכי טעים, והוא עמוס את כל הוויטמינים שאמרת.
בהחלט.
הוא חי.
אז רגע, מה אתה עושה? אתה אוכל עם זה סתם? ככה אתה כותף אוכל, שוטף.
נכון, לוקח את הראש, אוכל את הגזע גם, אוכל את הגבעולים, אוכל גם את הראש.
והכי טעים, אתה אומר.
הכי טעים, ואז אחרי שעה אתה מתחיל לחייך.
בדיוק. אז אפשר לעשות מזה גם סלטים טריים ליום העצמאות, לשלב את זה עם גזר או עם דברים.
כן, סלט חי.
כן.
עושים ברוקולי, קרקפות של ברוקולי.
אני חייבת גם להוסיף עוד טיפ לספיגת ויטמין K וכל הנוגדי חמצון שיש שם שדרושים לבריאות העיניים, אז כדאי לשלב את הסלט ברוקולי טרי עם קצת שמן איכותי, נכון, שזה עוזר לספיגת ה... נכון. תגיד, רציתי לשאול אותך עכשיו, איך אני יודעת שאני קונה ברוקולי שהוא באמת טרי? אז אני יודעת, נגיד, אם זה כבר, קצת מצהיב, אז זה כבר לא טוב, אבל נגיד לפני כן, איך אני יכולה לדעת?
ברוקולי צריך להיות קצת קשור. אם את קונה טרי ולא ארוז בתוך קופסאות, אז צריך להיות הראש טיפה דחוס ולא רפוי.
כן.
ברגע שהוא רפוי, סימן שהוא כבר התיישן.
אז מה זה בתוך קופסאות? זה שומר עליו? עדיף לי בתוך ארוז בניילון?
תראי, הקופסא היא קודם כל, יש בניילון שהוא נושם.
כן.
הניילון הזה נקרא אנטי פוג.
אוקיי.
הוא לא מזיע, וככה הוא לא יוצר לפטריות בפנים.
מה אתה אומר? רגע, זה, כן. מה, זה לא ניילונית רגילה מה שאני חושבת?
לא, 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 זה, זה ממש ניילון שנקרא אנטי פוג.
אוקיי.
אנטי פוג זה כאילו נגד ערפל, אז הוא לא מזיע בפנים, הוא פולט את הנוזלים שלו, ואז הוא לא עושה לחות גבוהה ומחלות.
אבל אז, אז זה יותר שומר על הברוקולי, אבל אני גם יכולה ללחוץ עליו לראות אם הוא קצת רך, אז זה אומר שזה פחות טרי, אז...
כן, כן, נכון, אבל אי אפשר לשמר ברוקולי. יש כאלה שמשמרים אותו במעלה אחת במקרר. מי שקונה ברוקולי ורוצה לשמר לעונה, ניתן לכם טיפ קטן, איכשהו טרי לשים בפריזר.
ככה, בלי לחלוט קודם?
שום דבר. לא
מה אתה אומר?
משם לחניתה ישירות.
טיפ חשוב מאוד מאוד מאוד. וואו, יופי.
ממש יכול לשמר כמה חודשים טובים, בתוך המקפיא, ישר לחניתה, מעולה.
תגיד, שימון זנזורי, אם אני רוצה להשיג ברוקולי הכי טרי שיש מחקלאים ישראלים, הרי זה מה שמחול, זה תמיד ייקח לזה יותר זמן להגיע, אני רוצה...
לא, אין ברוקולי מחול.
אין ברוקולי מחול. מגניב.
אם את רוצה הכי טרי בעולם, מגיעים לעיקר זנזורי.
לעיקר זנזורי, יש לך אונליין לכל הארץ או מה?
כן, כמעט לכל הארץ. אונליין, יש לנו חנות המשק בבית.
בבית?
בבית.
אוי, זה יופי.
כל המוצרים שלנו ושל האחרים.
ואז רגע, ואז אם אני קונה מאצלך ברוקולי, אני יכולה לדעת שזה נקטף מתי?
באותו יום.
באותו יום. הערך התזונתי הכי גבוה וגם הכי טעים.
אנחנו מגדלים ומשפקים באותו יום.
או. אז, אז העיקר זנזורי באונליין.
בווייז, בעיקר זנזורי, גם באונליין, גם בווייז.
גם בווייז. וואלה, החנות שלכם בבית, היא מהממת, אז אני ממליצה
לכם. היית בחנות, לא, וראית.
נכון, צילמנו כתבה לתוכנית חיסכון, חנות מדהימה.
נכון, נכון.
נכון, בהחלט. תודה רבה לשימון זנזורי, העיקר זנזורי, לכל מי שרוצה ירקות טריים. מוזמנים להיכנס, תמיכה בחקלאות ישראלית. תודה רבה, שיהיה לך חג עצמאות שמח.
שבת שלום.
שבת שלום, שבת שלום. ונעבור לפינת המיתוסים. טו דו דו דו
דו. מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, האם אנחנו חוסכים משהו אם מוותרים על פיתות בפיקניק יום העצמאות? אז קודם כל, פיתה מכילה. 200 עד מקסימום 230 קלוריות, זה לא הרבה, שימו לב, זה לא הרבה. עכשיו, האנשים שהם אוכלים הרבה פעמים חומוס בצלחת במסעדה, הם אומרים, או, ויתרתי על הפיתה וחושבים שהם חסכו משהו. אז אני מוצאת לנכון להדגיש שוב ושוב, הכמות חומוס ששמים לכם בצלחת במסעדה היא מעל 1,000 קלוריות. עם או בלי פיתה, זה כבר לא משנה, זה כבר הפיתה היא רק עוד 200 קלוריות, כבר עדיף לכם לקחת את החומוס, להכניס לתוך הפיתה, יצא לכם כמות יותר קטנה מאשר מה שיש בצלחת. אז פיתה היא לא מה ש... הוויתור על פיתה הוא לא יחסוך קלוריות, אם רוצים פיתה בריאה, אז אני ממליצה על פיתה מקמח מלא, או כל הפיתות מיני האלה, הקלות, שהן כמעט כולן מקמח מלא, ישירות, ולכן הם גם עם יותר ויטמינים ומינרלים, גם עם יותר סיבים תזונתיים שחשובים לסובה לזמן ארוך. לגבי כל הפיקניק של יום העצמאות, ברגע ששמים על צלחת, ואז שמים גם עוד פעם על צלחת ועוד פעם על צלחת, עלולים להגיע לכמות מאוד גדולה, ואני דווקא כן ממליצה לכם לשים את הארוחה שלכם בתוך פיתה. אתם יודעים שאכלתם את כל הפיתה, זה בשורה התחתונה, בסופו של דבר, יחסוך לכם הרבה קלוריות מאשר להמיס על צלחות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז ניפצנו את המיתוס, פיתה לא אחראית להשמנה או לקלוריות של פיקניק יום העצמאות, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום. הלו.
הלו?
מאזין, סליחה, שלום שלום, מה שלומך?
רגע, התבלבלתי, מה?
לא, לא, אתה צודק, אתה צודק, אני כאילו הולכת סטטיסטית, יש טיפה יותר מה זה.
הכל טוב, הכל טוב.
כן, כן.
קודם תודה לך וגם במהירה.
תודה רבה, תודה רבה.
השאלה היא המשך לנושא של הברוקולי, כי אני קראתי ואפילו הזכרת בזנב של השיחה, שם על הברוקולי זה ויטמין K. אז אם את יכולה להרחיב
על ויטמין K?
ויטמין K בדיוק.
עם קרישת דם ותרופות?
כן, כן, שנייה. ואני קראתי שהוא נמצא הרבה בברוקולי, בזמנו קראתי, אז אם אפשר להרחיב עליו, ואם הוא נמצא שם בברוקולי, האם יש עוד מזונות מקבילים שאפשר שם להשיג את הויטמין K, או שהוא הכי חזק בנושא?
טוב, אז באמת בברוקולי יש הרבה. ויטמין K נמצא בהרבה ירקות ירוקים אחרים, כמו גם חסה ועוד כל מיני ירקות עליים אחרים. וגם בקרוב, וגם בסלרי, בעיקרון בירקות ירוקים, וגם יש לנו ורסיה של ויטמין K בבשרים. עכשיו, ויטמין K הוא מהמילה קואגולציה. קואגולציה זה קרישת הדם, וזה אחד מהויטמינים שחשובים לתהליך קרישת הדם שלנו. אני לא מכירה הרבה אנשים שמצאו שחסר להם ויטמין K בתזונה, אבל ההפך אני כן מכירה אנשים שלוקחים תרופות לדילול דם, ואז אומרים להם, תיזהרו עם הויטמין K, כי ויטמין K יעשה, כאילו עם הירקות הירוקים, כי הירקות הירוקים מכילים ויטמין K, ואז זה יעשה הפוך, זה יפעל הפוך ממה שהתרופה שאנחנו נותנים לכם. ובעבר אמרו לאנשים שלוקחים קומדין או כל מיני תרופות מדללות דם, אנטי קרישה, אמרו להם תפחיתו צריכת חסה, ברוקולי וכו'. עכשיו, זה הסתבר כהמלצה שהיא לא ממש טובה, כי בירקות הירוקים יש עוד המון המון נוגדי חמצון נוספים, פרט לויטמין K, המון ויטמינים חשובים, הרבה סיבים תזונתיים חשובים מאוד מאוד לבריאות, ואז אמרו, אוקיי, מה שנעשה זה כזה דבר, אנחנו נמליץ על המינון של התרופה, לפי כמות ויטמין K שאתם אוכלים, אתם תגידו לנו כמה חסה וברוקולי וכולי אתם אוכלים, ולפי זה אנחנו נדע כמה תרופה לתת לכם. התנאי היחיד הוא לצרוך פחות או יותר כל יום אותו דבר בכמות של הירוקים, כלומר לא כל השבוע אתה אוכל אפס ברוקולי ואפס חסה ואפס דברים עם ירקות ירוקים, ופתאום בסוף שבוע אתה מפגיז, זה לא טוב, כי המינון של התרופה אתה לא משנה אותה, כל יום לפי מה שאתה אוכל. המינון של התרופה הוא קבוע, ואז צריכת הירקות הירוקים אמורה להיות מותנת לזה, וגם כן קבועה, והיום אין בגדול הגבלה לירקות הירוקים, גם מי שלוקח קומדים ותרופות אנטי קרישה אחרות.
אז בעיקר זה קרישה?
ויטמין K גם לקרישת הדם, הוא גם דרוש לבניית עצמות, לעוד הרבה דברים.
דיברת על עיניים משהו?
לעיניים יש לוטאין בברוקולי, אני לא רציתי להתחיל לפרט את השם.
בגלל לוטאין, לא, בסדר, כן. אוקיי. לא, לא, על ויטמין K התכוונתי.
לא, לא, אז בברוקולי יש עוד המון נוגדי חמצון אחרים בכמות מאוד גדולה, גם בטרד יש הרבה לוטאין למשל, וגם ויטמין K דרך אגב. עוד כל מיני נוגדי חמצון עם כל מיני שמות שלא
צריך. אבל בעיקר קרישה, ויטמין K וברוקולי, כן?
כן, אבל גם הוא דרוש לבנייה טובה של עצמות למשל.
עצמות, כן, 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 נכון, אמרתי. יופי, יופי, תודה, תודה לך.
שאלה קצרה, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
שיהיה לך חג עצמאות שמח, ותשלב ברוקולי טרי בחג. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
מאיה?
כן.
היי, מדברת שם, מה שומך, אני מאזינה קבועה שלך.
איזה כיף לי, תודה רבה, מה שלומך?
תודה. אמרת שהקינמון מוריד את הסוכר בדם.
נכון.
רציתי בבקשה לדעת גם בנוגע לתה קינמון, האם הוא מוריד את הסוכר בדם, למרות שאני שמה בו בסוכר. ולא יודעת, כפי איזה שבועיים,
מצחיקה.
היה לי כזה מנצ'יס למתוק,
כן.
ולא יודעת, יכול להיות שזה בגלל הטקין המון, אני לא
תראי,
יודעת
בואי,
למה.
תראי, בואי, רגע, רגע, לא, בואי נעשה סדר בדברים. קודם כל.
אחרי זה יש לי עוד שאלה.
טוב, בואי נתחיל עם זאת. קינמון הוא לא תרופה נגד סוכרת, נמצא שכפית קינמון, לא תה קינמון, כפית קינמון, okay. שאת שמה לך ואוכלת אותה, לא מה שנשאר לך בתוך הסקית שם, על זה אני לא יודעת, וההיגיון שלי אומר שתה קינמון לא יפעל בכלל, אבל כפית קינמון בתוך האוכל, נגיד בתוך דייסת שיבולת שואל, או בתוך קפה שאת שותה את כל הקפה, נגיד עם קינמון או שוקו, לא משנה מה שזה לא יהיה, הוא יכול להפחית את רמות הסוכר בדם לכמה שעות בלבד אחרי צריכתו.
אבל זה... לא תה.
ההיגיון שלי אומר שתה קינמון לא ישפיע. עכשיו, גם אם הוא כן משפיע, מה עשית בזה עם עצם הסוכר? את לא עשית בזה כלום. את אמורה בתור מישהי, נגיד, סתם דוגמה, אני לא שאלתי אותך, אבל אם נטייה לסוכרת, לא לשים סוכר בטלי, לי כמה שפחות סוכר, גם ככה יש לך סוכר בפירות, מתחבא סוכר בדברים אחרים, לא לשים סוכר לבן.
אז ממה היה לימן שזה מתוק?
לא, אז עכשיו ככה, הסוכר בפני עצמו, ללא קשר לתי קינמון שלך, עלול, אם את שותה אותו על קבע ריקה, נגיד על הבוקר תה, או קפה, או לא משנה מה עם כפית סוכר, זה על קבע ריקה. כל הסוכר, כפית סוכר הזאת, אפילו שזה קצת, נספג מיד לדם, זה גורם לכאילו הקפצה מסוימת של הסוכר בדם, מופרש אינסולין ממש תוך דקות ספורות, שהתפקיד של אינסולין זה לנקות את הסוכר מהדם ולהכניס אותו לתאים לשימוש לאנרגיה, ואז רמת הסוכר נוחתת תוך כמה דקות נוספות בחזרה לרמה מינימלית, וזה יכול לעשות לך חשק למתוק. זה קורה להרבה אנשים שעל הבוקר אוכלים משהו מתוק, וסתם דוגמה איזה חטיף מתוק, שוקולד מתוק, משהו מתוק, טרח הסוכר שלהם קופץ, ואז נוחת, ואז הם רוצים עוד פעם מתוק, ואז הם אוכלים עוד פעם מתוק, ואז זה עוד פעם קופץ, ואז זה עוד פעם נוחת, וזה נח...
אז הסוכר ששתיתי על הבוקר.
זה יכול להיות, אני לא יודעת כאילו, יכול להיות משהו אחר, יכול להיות שסתם לא ישן טוב, והיית עייפה, והעייפות עושה צורך במתוק, אבל אם את מתייחסת לתי קינמון, זה לא התי קינמון, זה סוכר יכול לעשות את ההשפעה שאת מתארת.
הבנתי. עכשיו יש לי שאלה שנייה, על איזה תה ללא קפאין, טעמים של קפה ללא קפאין היית ממליצה? כי רק בתה אני שותה...
לא הבנתי, טעמים של קפה אמרת?
טעמים של תה.
כל החליטות לא מכילות קפאין. תה לבן או תה ירוק או תה שחור או תה אדום רויבוש, אני האמת צריכה לבדוק את זה. אז על אדום אני לא יודעת, אבל התה, קמליה סינסנטיס, מייץ התה, זה כן מכיל סוג של תה או ברומין, שהוא נחשב כאילו לקפאין, אותו דבר, וגם תה ירוק. אבל התאים, שקוראים להם בטעות תה, וזה חליטות צמחים, כל החליטות לא אמורות להכיל קפאין, קמומיל, מרווה, מה שטעים לך, תפוחים, אני יודעת, מנסה לחשוב על איזה טעמים קניתי.
אני אגיד לך מה, אני מנסה לגמל ממיצים.
ממיץ?
ממיצים ממותקים.
עוד סיבה שיקפיץ לך את הסוכר בדם וינחת.
במקום מיצים ממותקים, אני שותה ביום איזה קנקן וחצי שולטה.
בואי אני אתן לך עוד עצה. אני עושה סודה. הטיפ שקיבלתי...
אני לא אוהבת סודה.
את לא אוהבת? חבל.
לא, אני אוהבת הכל הזירו.
לא, זה זבל רע, לא להכניס.
לא, בגללך אני לא שותה כל הזירו.
אבל רגע, שנייה לגבי הסודה. תחכי שנייה. נתנה לי טיפ מישהי מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. ועשיתי וזה יצא פצצה. עושים סודה ושמים בבקבוק סקיק של תי אפרסק. זה בלי קפאין. תה טעם הפרסקים, וזהו. תקשיבי, זה יוצא משקה, מתקתק, מהמם, מסביע, מרווה, פי אלף יותר טוב מ...
איזה תה הפרסקים?
זה מה שהיא אמרה לי, אבל אם יש תה משווה, אני לא יודעת, לא בדקתי את הסוגים האלה, אני קניתי את משהו.
אני חושבת...
יש פירות יער, יש מלא סוגים. עצם את הסקיק בסודה, משרה את זה, וזהו, אם את רוצה תוסיפי סוכרלוז גם, אבל זה יוצא משקה מהמם.
נראה לי שיעבור, הבעיה לא יודעת, הסטיביה, אני עדיין לא קניתי סוכר חדש, אבל לא ממליצה על סטיביה.
סטיביה סבבה, רק אין בו לפעמים, אני לא רואה.
אני יודעת שאת לא ממליצה על מתוק, אני אעבור לסוכרלוז, אז יכול להיות שאני אשתה, יש לי דמי ארבע בבית, אני אשתה מים עם אפרסק.
זה את יכולה, תקשיבי. ועוד משהו, עשיתי לאורחים וזה יצא מהמם, לוקחים קנקן, שקוף זכוכית נגיד יפה כזה,
יש
את,
לי.
את כן, ברור. את ממלא מים, כן? ובפנים את יכולה לשים פרוסות של מלפפונים, אגסים, תפוחים ונגיד ננה, ועובר הטעמים של הפירות האלה לתוך המים, ובלי קלוריות, בלי הסוכר, לא עובר. מה שמזגים את המים, והפירות נשארים שם, אז זה יוצא מים טעימים, 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 יהיה לך גם.
וחמוציות מסוכרות לא כדאי, נכון?
נכון.
טוב, בסדר. תודה,
מאיה. תודה רבה.
שיהיה חג עצמאות שמח ושבת שלום.
חג עצמאות שמח, שבת שלום, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, דוקטור רוזמן.
שלום, שלום.
בקשר לפתיחת התוכנית שלך ולבשר על האש, יש לי שאלה לגבי... הרבה פעמים אתה מכין, נגיד, כנפיים על האש, והן קצת נשרפות, יוצאות שחורות.
תראה, אז בדיוק יש לי פינה על זה שאמורה להיות... עכשיו, אז אני אעשה אותה עליך. כן.
כבוד עולי.
על הנזק, כן. על סכנות צליעת בשר על האש. כל בשר, לא רק הכנפיים. בשעת צליעת בשר על האש, אז הוא נחשף, עלול להיחשף, לא בכך נחשף, עלול להיחשף לחום הרבה יותר גבוה ממה שיש לנו בגריל בבית, נגיד בתנור שאתה שם. או אפילו יותר גבוה, אני משערת ממשהו, עלול להישרף לך בטיגון. והמחקרים שבוצעו לאחרונה בנושא אומרים שנוצרים שינויים בחלבון של הבשר במקרה הזה, ואז השינויים המבניים האלה גורמים ליצירת חומרים מסרטנים. ולא רק זה, אם יש אחוז שומן גבוה, כמו שיש בכנפיים, אז נוצרים עוד יותר חומרים מסוכנים, גם בגלל עצם השומן עצמו, וגם בגלל שחלק מהשומנים האלה כאילו מטפטפים לאש, וזה נשרף שם, וכל העדים האלה אחר כך נספגים בבשר. אז מבחינת ההנחיות באופן כללי, זה לא לאכול את מה שנשרף, את החלקים השחורים, ולא לעשות את זה על אש גלויה, אלא על גחלים. אני יודעת שזה התיאוריות, אבל הבנתי מאנשים שהם לא צמחונים כמוני, שדווקא החלקים השחורים זה יותר טעים. זה כמובן יהיה של טעם, אבל כאילו, המלצות הבריאותיות זה לא לאכול אותם. וכדי שלהפחית את הסיכון שזה יקרה, אז צריך השריה מוקדמת של כל מה שאתה שם במרינדה, זה מפחית את החום שהבשר מגיע אליו. צריך שוב לצלות על גחלים ולא על האש הגלויה, להפוך את זה הרבה פעמים תוך כדי, לנפנף הרבה מעל כדי להפחית את הטמפרטורה, וגם אני הצעה שלי זה גם לשלב הרבה ירקות טריים, כי יש בהם הרבה נוגדי חמצון שיכולים להילחם בכל החומרים הרעים שנוצרו עם בכלל בזמן עשיית הבשר על האש. אז הייתה תשובה, או שאנחנו ממשיכים?
אז הירקות ברור. יש שאלות בהקשר לזה, אם אתה לוקח בשר, אתה מגיד, אומי סטייק, תשים אותו דקה אחת, תהפוך דקה שנייה, תוריד מהאש. זה עדיין יקרו את כל הדברים הלא טובים שציינת?
לא. מה, דקה אחת זה מספיק לעשות סטייק?
לא, אתה שם אותו, אתה לא שם אותו הרבה.
אפילו טופו לא מספיק דקה אחת.
לא, אני לא זוכר את החוקים, אבל כדעת יש את ה... הוא לא אמור לבלות שעות על האש, זה מה שאני רוצה להגיד.
אבל אני צריכה לשאול אותך מחר שאני לא מתמצאת בזה כצמחונית. שאתה מתחיל לחמם את המנגל, ככל שהמנגל עומד דלוק ואתה כל הזמן מלבה את האש ומוסיף, זה הטמפרטורה לא עולה שם?
הוא על גז, אז בסופו של דבר אתה קובע טמפרטורה ו...
הבנתי, לא, אז על הגז זה בכלל הרבה יותר טוב. אין לך אש שם גלויה, אם אני מבינה נכון.
לא, אבל משום מה עדיין, התייחסת למרינדה לכנפיים...
זה אין לי מושג, אין לי מושג, אני צמחונית, לא הייתי, אני לא...
אשרייך, אבל הפעם האחרונה ששמנו כנפיים במרינדה עד האש, אז כל המרינדה נהפכה למשהו שחור כזה. אז אני מידע את תחילת השאלה המקורית שלי.
הבנתי.
זאת אומרת שלא כדאי בכלל לאכול את השחור.
זה המלצות הבריאותיות, לא לאכול את השחור.
הבנתי.
להגיד לך מה אני חושבת בתכלס בשורה התחתונה, שתראה, אני לא יודעת אם אתה עושה פעם בשבוע על האש או לא. אם אתה עושה כל שבוע לכל המשפחה על האש, אז כן, תימנע מהשחורים. אם אתה עושה... על האש פעם פעמיים בשנה, ביום עצמאות ועוד איזה, אני לא יודעת מתי. לא כזה קריטי, לא קרה. לא קרה שום דבר, אתה יודע, אנחנו מכניסים לגוף שלנו זבל על בסיס יומי, עם כל החומרים המשומרים, עם כל מיני כימיקלים שאוכלים וזה, ופתאום
להגיד... משתדלים שלא.
זהו, משתדלים שלא, אבל פתאום להאשים רק את הבשר על האש החרוך, שהוא אחראי לכל המחלות שעלולות להיות, זה ממש לא נכון. ההנחיות הן שהשחור פחות טוב. ודרך אגב, גם בפיתות שחור זה שרוף, או בצ'יפס השחור השרוף, וכל הדברים שקצת נשרפים, זה כאילו לא טוב.
הבנתי, אבל אם אני מסכם את מה שאת אומרת, זה לא טוב, אבל אם אתה עושה את זה פעם בשנה, אז נכון. גם זה נורא.
נכון, לא נורא בכלל בכלל. ואם אתה רוצה גם להיות צמחוני, עוד יותר טוב.
אני משתדל למען האמת.
מה אתה אומר? אז בכלל אין לך בעיה אם אתה לעתים רחוקות רק אוכל בשר, אז טוב מאוד.
כן.
כן.
יש מקום לשיפור, אבל זה הכיוון.
כן, הכיוון לדעתי מספיק טוב. לא צריך להיות פנאטים בכלום.
אחלה.
כן. יופי. תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה, חג עצמאות בריא ושמח. ואנחנו נמשיך אחרי הפרסומות עם הערך התזונתי של סלטים קנויים, איזה יותר בריאים, איזה פחות בריאים, וגם יהיה לנו מתכון לסלט סלרי נחמד, חמוד, בריא וטעים שאפשר להביא, ודל קלוריות שאפשר להביא לפיקניק יום העצמאות, ונמשיך לענות על שאלות שלכם, אז תישארו איתי. תודה שחזרתם אליי, והיום בפינת טוב לדעת נדבר על הערך התזונתי של הסלטים הקנויים. אז אנחנו נשמיץ אותם בהמשך, כי נורא קל גם להשמיץ אותם, אבל בואו רגע נבדוק אם יש בהם משהו טוב בכלל, וכן אני יכולה למצוא משהו טוב. ואני כבר מראש אומרת, כאילו הסתייגות, ברור שסלטים שמכינים בבית יהיו עדיפים בהרבה. אבל טחינה, חומוס, חציל בטחינה, כל אלה יש בהם אחוז שומן גבוה, אבל זה שומן בדרך כלל איכותי, ברובו לפחות. יש בהם חלבון מגרגרי החומוס, מהטחינה, יש בהם ויטמינים, בי, יש ברזל, יש סידן, אתם מכירים בטח גם את סלט הביצים, סלט אבוקדו עם ביצים, גם שם יש חלבונים איכותיים. בסלטים האדומים, מטבוחה, סלט רוקי, חציל רומני, סלט סלק, יש יחסית אחוז שומן נמוך, והרבה ליקופן, שהוא נוגד חמצון שחשוב נגד קטרקט ונגד סרטן ההרמונית. קשה לי למצוא יתרונות בסלטים על בסיס מיונז, כי בדרך כלל במיונזים הקנויים שומנים פחות איכותיים, וזה סתם מלא מלא קלוריות, 50 קלוריות לכף. ועכשיו בוא נדבר בכלל על סלטים קנויים. כמעט בכולם, למה אני אומרת כמעט, יכול להיות שזה בכולם, אבל יכול להיות שפספסתי משהו, ובאמת באמת שבדקתי המון, לא ראיתי סלטים קנויים בלי החומר המשמר, פוטסיום סורבט. מה זה פוטסיום סורבט? הוא נחשב כחומר מסרטן, למרות שיש בו פחות תופעות לוואי מחומרים שומרים אחרים, כדאי לדעת שיש לו תופעות לוואי, לחלק זה גם כאבי ראש. עוד חסרונות זה שברוב הסלטים, כולל סלט חומוס, שלא אמור להיות שמן צמחי, שאנחנו אפילו לא יודעים איזה שמן זה, זה שמנים פחות איכותיים. יש בהם שמנים לא מי יודע מה, ועוד חיסרון זה כמות נטרן גבוהה, כמות מלח גבוהה, שעלולה לגרום לבעיות לחץ הדם, בצקות וכו'. על כמות מלח אנחנו יכולים לשלוט בסלטים שאנחנו מכינים לבד ופחות בקנויים. עכשיו עוד הערה על הסלטים האלה. למה אנחנו קוראים להם זה סלט? זה הרי לא סלט כל כך, זה יותר ממרח. אפילו בסלט חציל קלוי על האש יש שם שמן, ובשלוש כפות של סלט חציל קלוי על האש יש קלוריות כמו בסנדוויץ' לחם קל או בפיתה קלה, ובסלטי טחינה או חומוס בצלוחית קטנטונת מעל 300 קלוריות, אז המילה סלט אולי קצת מבלבלת פה גם, ובדיאטה צריך כף אחת של טחינה או חומוס לשלב בכל הפיקניק, לצערי, זאת הכמות. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר, שמי רננה, והשאלה שלי היא בנוגע לשיבולת שועל. למשקה, שיבולת שועל.
אוקיי.
אני בשנה האחרונה עברתי במקום חלב לשיבולת שועל.
מצוין.
מצוין מצד אחד, מצד שני, אני שומעת, כאילו יצא לי לקרוא לא מעט כתבות על זה שהמשקה הזה הוא לא בריא, והוא
מכיל
שמן קנו. והוא גורם לעלייה במשקל, רצית לדעת?
עלייה במשקל. טוב, בואי נתחיל מהקטע של ה... השמצות.
אוקיי.
Okay. קל נורא להשמיץ משהו, ופוסטים שמדברים על השמצות, או אני לא יודעת איך קוראים שחקור, היה איזה מחקר שראה שפייק ניוז מקבל הרבה יותר תפוצה ולייקים ושיתופים, מאשר דברים שהם אמיתיים, אז okay. צריך לקחת דברים בפרופורציה שאת קוראת דברים באונליין, ולבדוק אותם. כשאת מסתכלת על המשקה שיבולת שואל, את יכולה ברשימת רכיבים, את תראי כמה שיבולת שואל יש שם, ושיש שם המקום הראשון ברשימה, זה בכלל מים. והשיבולת שואל עצמה היא גם מסוננת, זה אין לך שם את השיבולת שואל עצמה, זה כאילו המים, המיצוי של השיבולת שואל. בקיצור, כמות הפחממות שיש שם יחסית נמוכה מאוד. בנוסף לזה, כמות הרכיבים שיש שם, והסוג שלהם זה לא כזה נורא. זה נכון שיש שם אולי בחלק מהמשקאות שמן או שמן קנולה, אבל אני בטוחה במיליון אחוז שזה לא המאכל היחידי שאת מכניסה לגוף עם שמן שהוא קנולה או משהו כזה. רגע, עכשיו אני אקח את המשקה הזה ואני אשווה אותו לחלב פרה. אני לא בטוחה שיש פה בכלל עניין של השוואה מה... כאילו, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. בחלב פרה יש את החסרונות שלו, בזה שאולי את החסרונות שלו, והחלפה היא לא בהכרח לרעה. עלייה במשקל זה לא יכול לעשות. עלייה במשקל נגרמת כשאנשים אוכלים יותר קלוריות ממה שהם שורפים. מצידי
לא,
תשתי...
לא, אבל העובדה שיש בו זה בעצם גלוטן.
לא, אין שם גלוטן, וגם אם היה שם גלוטן. לא? מה פתאום? אבל גם אם היה שם גלוטן. מה זה משנה לך? תשתי ליטר חלב לעומת ליטר משקה שיבולת שואל, אתה שמיני אותו דבר, מה זה משנה? זה את, הכמות קלוריות שאת תצרכי, גלוטן או לא גלוטן, גלוטן לא משמין. גלוטן לא הגלוטן בפני עצמו זה סתם איזה חלבון של חיטה, חלבון פשוט שלא צריך אותו, אבל הוא לא גורם להשמנה. את תעלי במשקל או לא תעלי במשקל, בהתאם לכמות הקלוריות היומית שאת צורכת, מכל מה שאכלת במשך היום כולו, בלי קשר לשיבולת שואל. ואני יכולה להגיד לך שאני אוהבת יותר את החלב סויה, ואני שותה יותר טעים לי, משקה סויה יש לומר, כי זה לא באמת חלב. נגיד אם אני שותה בערך ליטר משקה סויה ליום, אם הייתי שותה ליטר משקה שיבולת שואה ליום באותו מספר קלוריות, לא הייתי משמינה בדיוק באותה מידה. מה שמשנה זה כמה אכלתי, כמה שרפתי, ואני עושה את החשבון היומי, איזה מין קשקוש זה משמין. אם כאילו תשתי אותה כמות ותעברי לחלב פרה באותה כמות, את לא תרדי במשקל, אם זאת השאלה.
וזה לא נכון שהוא לא בריא ויש בו...
לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. להגיד לך שזה מזיק לבריאות המוצר הזה? לא.
אוקיי.
שהוא יגרום לך לאיזה מחלה? לא. שהוא יגרום לך לאלצהיימר או יפגע לך בתפקוד המוח? חד משמעית לא.
אוקיי, אז המון תודה,
הרגשתי. אני שמחה. יופי, תודה רבה, תודה לך. מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום.
מה שלומך?
תודה, ותודה שענית לי, כי זה חשוב לי.
אוקיי, מה השאלה?
יש לי נכדה בת 11 שחלתה בהליקובקטר פילורי. האמא שלה החליטה שהיא רוצה לרפא אותה בעזרת דיאטה.
לא, לא. את יודעת שהיום כבר בא, אני לא יודעת ממתי התחילו עם האנטיביוטיקה, עם הפניצילין הראשון, כמה, 100 שנה? אולי קצת יותר, אבל לא יודעת. בטיפול הטיפול בחיידקים זה אנטיביוטיקה, לא יעזור כלום. את לא, שמישהו יש לו דלקת גרון, את לא חריפה, אנגינה, או שיש איזה חיידק אחר, נותנים אנטיביוטיקה. אמא שלה לא תצליח לרפא, כסביר להניח שאמא שלה לא תצליח לרפא אותה עם תזונה.
טוב, הם החליטו, היא ורופא ועוד רופא אחד.
לנסות?
לנסות חודש ימים.
כן, כי אם הם לא יצליחו. עברו חודשיים ולא הצליחו.
אני לא יודעת. על כל פנים, לילדה, זה לא קל. כי הפסיקו לה הרבה מאכלים לאכול, הבעיה שלה זה מתוק. המתוק זה רק בשתיית תה. והיא, קניתי לה את הסוכר מנגפרוט.
כן.
אבל אז שמעתי אצלך שהרי טריטול הוא לא טוב.
היה מחקר שהראה שאריתריטול גורם לקרישי דם, לא מצאת מן כפרות בלי אריתריטול?
זהו, שלא מצאתי, אבל יש לי ספלנדה. השאלה אם הספלנדה...
לדעתי עדיף אולי.
זה סוכרלוז עם דקסטרוז.
לא, לא.
כמו הסוכר בליקובקטר.
אה, סביר להניח שלא, אבל כי גם זה בכמויות נורא נורא קטנות.
אז אפשר לתת לה ספלנדה?
כן, כמה היא כבר תצרוך?
אני לא יודעת, כפית או שתיים בקוס תה.
ליום? אני שואלת. כמה תה?
היא שותה בערך שתי כוסות ביום.
היא יכולה. כן, אני מציעה לבדוק עוד פעם.
ואת אומרת שלא מומלץ לעשות את הדיאטה, כי דיאטה מאוד קשה.
אני מבינה, גם הטיפול האנטיביוטי הוא קשה, אם הרופא אמר לך לנסות חודש ולבדוק, אז אם עבר חודש...
היא קיבלה גם פרוביוטיק מיוחד לליקובקטר.
מה אני אגיד לך? עד כמה שאני מצליחה להבין, הטיפול בחיידקים הוא יחסל את זה חד משמעית עם אנטיביוטיקה, טיפולים אחרים זה כאילו לחזק טיפת הגוף שהמערכת החיסונית תוכל... להילחם בעצמה במשהו. או שזה יפעל או שלא. אנחנו היום במצב של יש לנו אנטיביוטיקות שיכולות לעשות את העבודה הזאת, וצריך להגיד תודה שיש לנו את האופציה לאנטיביוטיקה. זה גם לא טיפול קל, אבל זה טיפול שהוא כמעט בטוח חוזר. בניגוד לתפריט שהסתמתי מסכנה עכשיו וזה. למה לא לחסל את הבעיה? ואז... כן, אני לא אומרת, אני לא אומרת, תזונה בריאה בכל...
אבל בעיות אחרות בגלל האנטיביוטיקה.
לא בטוח, למה את אומרת את זה?
זה מה שהבנתי.
לא כל טיפול באנטיביוטיקה גורם אחר כך לבעיות אחרות, את כנראה כבר יצא לך לקחת כמה פעמים בחיים אנטיביוטיקה אם היית צריכה.
שנים, שלא לקחתי.
כן, האמת שגם אני לא. ולא נותנים לכל אחד, ולא נותנים כל שני וחמישי, אני הייתי בעד לשקול את זה שוב, ואולי אפילו... לבדוק שוב אם יש איזשהו שיפור לפחות, או משהו כזה.
כן.
כן.
אוקיי, בסדר. אז תודה רבה.
תודה לך, אני בעד תזונה נכונה, אבל בלי קשר, אבל לא, גם לא להפוך את הילדה למסכנה, בכל זאת ילדה.
כן.
כן. בהצלחה, תעדכני.
תודה רבה.
תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, היה, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, יש לי שתי שאלות קצרות.
אוקיי.
אחת, לגבי, האם יש קשר בין, ככל שהאינדקס הגליקמי יותר נמוך, האם זה משפיע על תחושת השובע? ואם כן, מה יותר, חלבונים או שומנים?
או, איזה שאלה מעניינת. אז בעיקרון, כן, מה זה אינדקס גליקמי? אינדקס גליקמי זה אומר באיזה קצב... האוכל מתפרק במעיים והסוכר מהאוכל נספג לגוף. ככל שהספיגה יותר מהירה, זה אומר שהכל נספג יותר בבת אחת. תחשבי עכשיו על נגיד, את יודעת מה, אני אתן לך דוגמה אחרת. נגיד, את מסתכלת על המד דלק באוטו, בסדר? מתי את מחליטה לתדלק? מתי שהרמה נמוכה, נכון? אז כן. את הולכת לתדלק. עכשיו, נגיד שאת אוכלת משהו שהוא עם אינדקס גליקמי גבוה, זה אומר שהספיגה של הסוכר היא מאוד מאוד מהירה, כלומר, נגיד אחרי כמה דקות יש לך מכל דלק מלא, אבל אז כן. האינסולין, הוא מכניס את כל הסוכר לתאים, ואז המכל דלק מתרוקן. באופן מיידי, ואז את אומרת, אוקיי, אני צריכה ללכת למלא דלק. אינדקס גליקמי נמוך, זה כאילו שיש לך מכל דלק על האמצע, לא הכי גבוה ולא הכי נמוך, באמצע, לכמה שעות. ואת אומרת, אוקיי, אני לא צריכה לתדלק, אבל כמה שעות את אומרת, אוקיי, אני לא צריכה לתדלק. את לא מרגישה צורך בלהכניס סוכר אחר לגוף. אותו, זה האינדקס הגליקמי, זה אומר כאילו המכל שלך הוא על האמצע, לאורך זמן, במקום שיהיה נורא גבוה, לכמה דקות, ואז נורא נמוך, ואת אומרת, אני צריכה להכניס עוד פעם סוכר לגוף, אז זה לא, זה ככה.
זאת אומרת שזה כן משפיע על תחושת
הסובה? חד משמעית משפיע. עכשיו, אבל אינדקס גליקמי, שימי לב, גליקמי, זה מהמילה גלוקוז.
נכון.
בשומנים ובחלבונים, אין לך שמה גלוקוז, הם לא מעלים לך את הסוכר בדם.
אז אין הבדל בין שומנים וחלבונים מהבחינה הזו?
האמת ששומן מתעכל טיפה יותר לאט, ואז התחושת סובה ממנו מבחינת שטף חומצות שומן בדם, ולא מבחינת אינדקס גליקמי, אז כאילו שומנים מסביעים ליותר זמן, וגם בהרבה חלבונים מתחבים בפנים פחממות, כמו למשל במוצרי חלב, שיש לנו את הלקטוז סוכר החלב, ובחלבונים הצמחיים כמו קטניות, שיש לנו שם פחממות בערך 50-60 אחוז, עם אינדקס גליקמי נמוך, אבל יש שם פחממות, ולכן השומנים מסביעים לטיפה אפילו יותר זמן, וכל תערובת של חלבונים ושומנים היא מצוינת באותה מידה, כמו רק שומנים נגיד.
שאלה נוספת אם אפשר, מאחר והמוח, בעצם האנרגיה שלו היא מופקת מגלוקוז בעיקרה, ואנחנו היום עדים להרבה דיאטות קטוגניות וכולי.
הקטוגנית היא שיטה אחת, היא נורא קיצונית, הומצאה נגד אפילפסיה ב-1900, ואז המוח משתמש בקטונים, כשמה קטוגנית, כברירת מחדל. תפריטי חלבונים אחרים, אני מבינה לאן את חותרת, הם מכילים פחממות גם בלי שאת שמה לב, בתוך, כמו שאמרתי לך, בתוך החלב, בתוך העגבניה, בתוך הגזר, ויש לגוף את היכולת גם לייצר קצת גלוקוז מהחלבונים שהוא אוכל, ומהדברים האלה, ואז את לא מזיקה למוח.
השאלה מה ריכוז הפחממות המינימלי שנדרש, כדי לא ליצור איזושהי פגיעה בפעילות של המוח, שהיא כוללת את הגזר ואת כל הפחממות מירקות שורש וכו'.
מה זאת אומרת הריכוז? אני לא כל כך הבנתי מה את שואלת, אבל אפשר לאכול תפריטי חלבונים באופן כללי, שאת לא יודעת שמתחבא בפנים פחממות, וזה מספיק בשביל לא לפגע במוח. הקטוגנית עצמה היא נחשבת למאוד קיצונית, גם היא לא פוגעת, היא לא פוגעת במוח, כי המוח משתמש בקטונים כברירת מחדל, אבל היא נורא קיצונית, קשה לביצוע ודרוש מעקב רפואי יותר צמוד ביחד איתה.
כן, לא, הכוונה שלפעמים אומרים שנניח נדרש, יש דיאטות שמבוססות על 60% פחמימות.
לא, לא, עזבי, עזבי, את לא, עזבי, החשבון, שנייה רגע, אני יכולה להגיד לך, אבל את לא תבין את האחוזים האלה גם ככה, לבצורת החישוב, כי מה את מתכוונת 60%? את חושבת שאת אוכלת 60% מהאוכל פחמימות? לא. החשבון הוא לפי הקלוריות, נגיד, אם את אוכלת 2,000 קלוריות, 60% מהקלוריות צריכות להיות פחממות. החשבון של פחממות הוא 4 קלוריות לגרם פחממה, ואז את צריכה להגיע לכמה גרמים. החשבון הוא לא כזה פשוט כמו שאת חושבת.
לא, לא, לא.
זה לא 60% מהאוכל. מבינה? לא עושים את החשבון הזה. בכל מקרה אנחנו נשמח להרחיב בפעם הבאה, כי התוכנית נגמרה ואני צריכה להספיק את זה.
סלט,
תודה רבה לך.
המון תודה.
המון תודה, מאחלת בריאות ותודה על השאלה המדהימה. אנחנו לא נספיק עוד מזינה לצערי, לא נורא, אבל תבטיחי לשבוע הבא להיות הראשונה. אוקיי, אז כבר שמענו על שילוב ברוקולי טרי לפיקניק יום העצמאות בסלטים, שזה פצצה, תנסו. שילוב, כל שילוב עם שקדים וחמוציות למשל, יכול להיות מהמם, אבל הנה אני רוצה לתת לכם עוד מתכון לסלט סלרי. עכשיו היה לימון סלרי, רציתי להכין סלט סלרי, נכנסתי לגוגל, כל המתכונים שיצאו, גם היו עם חמוציות, בוטנים, המון שמן זית, ריבת מישמשים. אז זה לא בדיוק סלט, זה יותר כינוח מבחינת הקלוריות, ולהגיע ל-150 קלוריות מכף וחצי של סלט, זה לא בדיוק סלט. אז אני רוצה גם בריא, אבל גם דיאטטי, אז שימו לב. דרך אגב, הסלרי גם יש בו מלא 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 סידן, יחסית לירקות אחרים, וגם המון סיבים תזונתיים, המון המון המון, שדרושים לסובה. קחו ראש גבעולי סלרי, בלי עלים, תקצצו את דק דק דק, כרוב לבן בערך כוס, שני גזרים מגוררים דק, קולורבי, פטרוזיליה, וחצי תפוח, מספיק לטעם. הרוטב, שמן סומסום, שתי כפות, גם שתי כפות סומסום בפני עצמו, מיץ לימון, קצת חומץ אם אתם אוהבים, אפשר להוסיף סוכרלוז נוזלי או אבקה, וזהו, יוצא מעולה, מעולה, מעולה. טוב, יום ראשון, בשעה 6:45 בערך, אני אהיה בערוץ 13 גם הפעם, לדבר על אלכוהול לקראת יום העצמאות. אני מאחלת לכולם שיהיה לכם פיקניקים, אם אתם עושים בריאים, או חגיגות אחרות ככה יותר צנועות הפעם, כי אנחנו חייבים להשתתף במה שקורה פה מבחינה רגשית במדינה, ושיהיה בריא ושמח עד כמה שאפשר. אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שצפה, ולכל מי שהזין, ולמאיר הפרץ, לסתיו קורנס, לאסף חרמוני, ולאיתי ניקסון. אחרינו, פרופסור רפי קרסו. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא.